טוב, ערב טוב. אנחנו ננסה, כהרגלנו, אפשר כבר לומר, בשבועות האחרונים, לעיין קצת בפסוקים של הפרשות ולראות כמה זה רלוונטי לגבינו. ובהקשר הזה אני רוצה להקדים איזושהי הקדמה היסטורית, או לא יודע איך להגדיר את זה, פרשנית. אבל העם היהודי קיים בהיסטוריה כמה שנים כבר, מלידתו של אברהם אבינו נגיד. הוא נולד בשנת
1948,
והיום אנחנו בתשפד, תעשו חשבון, כמעט 4,000 שנה. מתוך 4,000 שנה של קיומו של העם היהודי, רוב רובה של התורה, רוצה לומר, מבריאת העולם ועד, וזאת הברכה, רוב רובה של התורה, כלומר מפרשת שמות ועד, עוסק ב-40 שנה. מתוך 4,000, אז אמנם בואו נחשב עד מעמד הר סיני, עד מתן תורה, בלי להיכנס כרגע לדיונים בגמרא, אם מגילה ניתנה, או כל התורה ניתנה, אבל בגדול, 40 שנה, זה מפרשת שמות עד וזאת הברכה. עד פה מסכימים? אז תוסיפו עוד שנה קודם, 10 המכות, עוד קצת הציפור שלי, אבל בגדול, מהסנה ועד וזאת הברכה, 41 שנה, 42 שנה בגדול. מתוך 4,000, או אם תרצו מתוך 1,000 ומשהו מאברהם אבין, פחות. מתוך ה-40 שנה האלה, רוב התורה עוסקת בשנה הראשונה, שנה וחצי אחרי יציאת מצרים. לאחר מכן, יש 37-38 שנה, שהקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו. גם הגמרא וגם המדרש נותנים זה כמה וכמה רמזים, אבל 38 שנה דממה. אין, הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו. ורק לקראת הכניסה לארץ, הקדוש ברוך הוא חוזר לדבר עם משה רבינו. במילים אחרות, רוב התורה מדברת על 4 שנים. שנתיים, או שנה לפני היציאה ושנה אחרי היציאה, ושנה לפני הכניסה, פחות או יותר. עשיתי קצת חיתוך גס כזה, כן? למה אני אומר לכם את זה? כי מכל עשרות הדורות של העם היהודי, יש דור אחד שזכה וכל הפוקוס עליו. כמעט כל התורה מדברת על הדור הזה. זה דור שנקרא דור המדבר. דור המדבר. עכשיו, אני לא יודע אם המילה ציפייה היא מתאימה למה שאני רוצה לומר, אבל היינו מצפים שמכל הדורות של עם היהודי, לפחות מאברהם אבינו עד מתן תורה, הדור הזה נבחר, הוא יהיה דור שבישיבת שדרות ובכל מקום אחר בארץ יסתכלו עליו ויגידו, כזה אנחנו רוצים להיות, נכון? אם הקדוש ברוך הוא בחר את הדור הזה להיות הדור שהוא הסמל שלא נתרא תורה, אז כזה אנחנו רוצים להיות. יותר מזה, תארו לעצמכם, שוב, אני לא יודע אם הדוגמה היא הכי מוצלחת, ואם הייתי אומר, יש פה עכשיו שיעורים רק א' ב', אני אגיד בימים כתיקונם יש א' ב' ג' ד' ה' ו' ז', והייתי אומר, תקשיבו, ישיבת שדרות זכתה בפרס על התמדה, על לימוד, על לימוד תורה, עמקות תורה, משרד החינוך או משרד הדתות נתנו לישיבת שדרות מיליון שקל לרווחת התלמידים, ומגיעה הישיבה ומחליטה לתת את כל הסכום לשיעור ב'. מה היו אומרים שיעור א'?
אנחנו צריכים את הפחדה.
יפה, יפה, על זה לא חשבתי. לעולם הבא דן את כל האדם לקו זכות. עכשיו, גם לקו זכות, אני חושב שיש דיון בפוסקים, האם זה כפשוטו? האם זה כפשוטו? אתה הולך עכשיו בשתיים בלילה בסדרות, רואה מישהו עם כובע גרב, מפתח שוודי, בעיה, אני חושב שאתם יודעים מה זה מפתח שוודי, מטפס על המרזב לקומה שנייה. אתה צריך לדון אותו שהוא מידידים, הולך לפתוח סתימה. כן? זה הפשט של דן לקו זכות. אז הרמב״ם בפירוש המשניות ורבנו יונה בשערי תשובה כותבים, אם הוא מוחזק לצדיק, אם יש לך חשד שהוא רשע, אז לא. אתם יודעים שיש בפתחי תשובה, אין הרבה דיונים אגב על הסוגיה הזאת. נכון, כמה מסכמים את זה, שגם הוא כותב, אם הוא צדיק, אם הוא מוחזק כצדיק, לא כמו מוחזק כרשע, אבל פתחי תשובה כותב, וחושן משפט, שהיה יהודי שעשה שומה. שומה זה בודקים כמה כסף יש לך. גם היום, זאת השם, כשאתה צריך, אני מקווה שלא תגיעו למס הכנסה, אבל אתה צריך לעשות פעם בשנה שומה, כמה יש לך? הכנסות, הוצאות. והיהודי הזה עשה שומה, קראתי לה פתחי תשובה, ולגיד הוא אמר יש לי מיליון שקל, ומת, ומצאו אצלו 4 מיליון שקל. ואז שואלים שם פתחי תשובה, אני לא זוכר איזה שוט הוא מביא, האם עכשיו צריך לדון שהוא כמו יוסף מוקיר שבת. זוכרים את יוסף מוקיר שבת? שמה הוא מצא? פתח את הדג, ובתוך הדג היה יעלום. ככה שואלים את הרבנים, האם צריכים לדון? אז יפה ש... אבל בגדול אני אומר, הממשל של שור א' יחסו, שור ג' יחסו, נכון? הניסים הכי גדולים שהיו לעם ישראל התקבצו לדור אחד. עכשיו בואו נעשה סקירה, נעשה לנו סדר על כל ארבעת החומשים, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. בעיקר שמות ובמדבר. הדור הזה שנקרא דור המדבר ראה בעיניים את מקיפת דם. הדור הזה ראה בעיניים צפרדע. הדור הזה ראה ערוב, דבר, שכין, ראה בעיניים. הדור הזה זכה לעבור בתוך הים בחרבה, כאשר המים חומה ממינם ומשמאלה. והדור הזה זה הפעם היחידה בהיסטוריה היהודית שיהודי רואה את הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע להסביר בדיוק מה הם ראו, אבל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. מה זה אומר? אני לא יודע בדיוק. אבל אני יודע להגיד שהם היחידים שממש שמעו את הקדוש ברוך הוא. יודעים ששתי הדיברות הראשונות, שזה הרבה דיון בפרשנים, בראשונים, מה הם בדיוק שמעו? אבל בכל עם רואים את הקולות. זה מדרגה ש...
מן.
עכשיו תראו לכם מה זה מן, אומרת הגמרא. שוב, אני אעשה את זה בסימולציה, תסלחו שאני מוריד את זה לרמת הפרקטיקה. יש דיון בגמרא בברכות, מה מברכים על מן? יש דיון בגמרא בברכות. אבל תראו לכם, שני ילדים חוזרים מהחיידר, שם במדבר. אחד אומר, אמא, בא לי בורגרנץ'. נותנת לו מן, אומרת לו, תחשוב בורגרנץ'. הילד השני, מה אתה רוצה? בא לי פיצהת. תחשוב פיצהת. אגב, זה בשרי, זה חלבי?
לא.
שם, זה הדיון בגמרא, שם ב... אבל דור אחד...
מה קלוריות,
נכון. אז כתוב שאולי מתעכל, זה הנס, כי זה רגד לבן, יש איזה כמה פרשנים שזה מאוד בריא לכל מן, מאוד בריא. אבל דור אחד מקבל את כל הניסים, ולא סתם, רק מעמד הר סיני לבד, הלוואי והיינו זוכים, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. עכשיו הם שיעור ב', מקבלים את כל הכסף. הם רואים 10 המכות, הם רואים את קריאת ים סוף, הם רואים את המן, הם רואים את הבאר, הם רואים את ענני הכבוד, הם רואים את מעמד הר סיני. תחשבו מה זה, זה דור שמקבל הכל. לא בכדי אנחנו מצפים שזה דור שאנחנו היום מסתכלים עליו ואומרים, כזה אנחנו רוצים להיות. והמחילתא המפורסמת בפרשת בשלח אומרת, ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי והנביאים. תארו לכם, שפחה ראתה יותר ממה שראה יחזקאל הנביא. המדרש אומר, דור המדבר כמלאכי השרת. זאת אומרת, זה דור שא' זכה, וב' רוב התורה מדברת איתו. שכתוב, וידבר משה בני ישראל, זה דור המדבר. חשבתי לעצמי פעם, אולי לא הצלחתי, ניסיתי למצוא מישהו בתורה שלא נולד במצרים. לא מצאתי מישהו שנולד במדבר. ספר יהושע כבר יש. לא מצאתי מישהו, בנות צלופחד היו בשנה הראשונה, שנה וחצי הראשונות, זאת אומרת הם כבר נולדו במצרים. הבנים של אהרון, כולם היו במצרים. עכשיו לא רק זה, תארו לעצמכם, הרבה שלהם קוראים לו משה רבינו, שעל שמו נקראת התורה, זכרו תורת משה, עבד נאמן קראת לו. תארו לעצמכם, כשיש שאלה האם צריך לחכות 6 שעות בין בשר לחלב, או 5 וקצת, או שעה כשיטת הזוהר, או 3 שעות כשיטה אשכנזית שלא ברור מאיפה המקור שלה, הולכים שעות משה רבינו. תארו לעצמכם, אם יש ויכוח עם שמן קנולה זה קטניות או לא קטניות, הולכים לשאול את משה רבינו. בכלל, קטניות זה חמץ או לא, שואלים את משה רבינו. תראו לצלכם, ללמוד תורה מפי משה רבינו, זה הרי במילים אחרות, יש פה דור, סלחו לי שאני כל השור בית, כן, סתם נצמדתי לדוגמה, אף אחד לא יעלב לי פה, סתם נצמדתי לדוגמה, מקבל את כל החבילה, שור א', לא משנה. אסוף, בדיוק.
לא.
זאת אומרת, זה גם דור שכל התורה מדברת עליו, וזה גם דור שקיבל הכל. ואם תשימו לב מרגע הכניסה לארץ, כמות ואיכות הניסים יורדת. כשנכנסים לארץ, זהו, כבר אין ניסים. אז בהתחלה עוד יש יריחו, בהתחלה יש זה, אבל לאט לאט זה הולך ונגמר. אין מן, אין בער, אין ענני כבוד. עכשיו תראו אתכם, אתם ילד שהולך במדבר, קם בבוקר ורואה את עמוד הענן. נו, איזה, באמת, איזה תחושה. אתה קם בבוקר וזועק, השם הוא אלוקים. תראו אתכם, אתה ילד בן שש, עומד למרגלות הר סיני, רואה את כל ההר, רועד, כולו אשן, וכל השופר הולך וחזק, כמו שאלוקים ידבר, משה עלינו. תראו אתכם, ילד, איזה, במילים אחת, זה דור שמקבל הכל. ושוב, אם נעשה חשבון, מפרשת שמות עד וזאת הברכה, כל ארבעת החומשים עוסקים בדור הזה, כשמצמצמים את זה, זה בארבע שנים. במילים אחרות, זה דור סמל. כל הדורות של עם היהודי, כזה אנחנו רוצים להיות. אבל אז יש לנו קצת מפח נפש. מפח נפש. כי כשאנחנו מסתכלים על הדור הזה, אנחנו הרבה פעמים לא מבינים מה עובר עליו. בינינו, אם אנחנו עומדים על מרגלות הר סיני, היה לנו קושיות. אתה אומר, איך יכול להיות שהעם הזה עומד למרגלות ההר, בונה עגל מזהב, רוקד בסביבו ואומר, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך אמרת. אתה אומר, ריבונו של עולם, מה יש להם? עכשיו בואו רגע נעשה חשבון. הדור הזה אנחנו מדברים עליו שקיבל את כל החבילה, הדור הזה שכל התורה מדברת אליו, הדור הזה שהמחילתא אומרת ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי והנביאים, הדור הזה שהמדרש רבה אומר עליו דור המדבר כמלאכי השרת. בואו נעשה רשימה קצרה. מרגלים, מכירים? פרשת שלח. קורח, מכירים? קברות התאווה, מכירים? תבערה, מכירים? לא, חסר? מעפילים, מכירים? זכרנו את הדגה שאכל במצרים חינם? בונו של עולם, מה עובר עליהם? כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. עכשיו תחשבו על זה, הקדוש ברוך הוא אמר, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והייתי והבאתי אתכם לאן? אל הארץ. כמה נכנסו בסוף מ-600,000? כמה נכנסו לארץ? מי? כלב יהושע. שואל המשך חוכמה, ל-600,000 גברים, כנראה שהיו כמה מיליונים, הקדוש ברוך הוא אמר והבאתי אתכם אל הארץ, בסוף נכנסו שניים. זאת אומרת, הדור הזה לא ראוי להיכנס לארץ. 40 שנה עד שיקלה כל הדור הזה. אנחנו שואלים, ריבונו של עולם, הפער בין מה שהם קיבלו לבין מה שהם עשו גדול מדי. זה אפילו מתסכל משהו. שוב, אני לא יודע לתת דוגמה הכי מוצלחת, אבל אתה רואה ילד שמקבל הכל והכל והכל והוא הולך לדרך השנייה. זה פשוט מתסכל. ספר דברים מתחיל 11 יום מחרב והחצרות דיזהה וזה, רש"י עושה שם חשבון, זה כל המקומות שמכעיסו את הקדוש ברוך הוא. אתה אומר, ריבונו של עולם, זה דור שקיבל הכל, איך זה יכול להיות שזה מה שקורה לו? הפער בין מה שהיינו מצפים. עכשיו לפעמים מסתכל אצלנו, אם אנחנו היינו עומדים למרגלות הר סיני, היינו מסוגלים לרקוד מסביב לעגל? אם אנחנו היינו עוברים בתוך הים בחרבה, שמיד שמסתיימת שירת הנשים של מרים, כתוב ויסה משה. עכשיו אם תשימו לב, בכל התורה כתוב ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. יש פעם אחת שלא כתוב ויסעו אליו ויסע, כתוב רש"י היה צריך לדחוף אותם, לא רצו ללכת לארץ, לא רצו ללכת לארץ. עכשיו אתה אומר, ריבונו של עולם, מה קורה לדור הזה? שאנחנו רוצים ללמוד תורה, וללמוד אנחנו רוצים, התורה אמורה ללמד אותנו. זאת אומרת, מצד אחד זה דור שרמת הציפייה שלנו ממנו היא בשמיים, מצד שני בפרקטיקה היא עד כדי כך, אגב, שלפי לפחות דעה אחת בגמרא עשו שינוי בתורה בגלל הדור הזה. מה היא בסוהרון? יש גמרא במסכת שבת בדף קופתת וב, הגמרא שם עוסקת בדיני דלקה בשבת, על פי המשנה שם פרק שנקרא כל כתבי. באופן עקרוני, אם חס ושלום, אני חושב שפעם נתתי את הדוגמה הזאת פה, אם לא אז תראו לכם וילה, מישהו בנה וילה שלושה מפלסים, עלה לו 10 מיליון דולר, ועכשיו יש נר חנוכה, אתם זוכרים את הנרות הצבעונים הקטנים האלה שבשבת מישהו הדליק אותו כנר שבת, טק, נופל על השולחן ליל שבת אחרי כניסת שבת. עכשיו אם הוא עושה פו פו ככה, מה העניין? לפי ההלכה מה הוא צריך לעשות? לתת לבית צבור. שלושה מפלסים, 10 מיליון דולר, נרלי 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 דקיק. אומרת המשנה, מותר לו להציל מזון 3 סעודות. קערה, בסדר, סימן שין למדלת עכשיו בשולחן ארוך וגרמה, לא נכנס לסוגיה. אגב, היום מכבים דלקה בשבת. תרומת הדשן כבר כתב, גם תרומת הדשן, החזון איש בעקבות תרומת הדשן, הרמה ועוד ועוד, היום מכבים דלקה בשבת בעיקר כי יש בלוני גז, לא משנה. אבל הגמרא שם, בעקבות המשנה שאומרת מותר להציל כתבי קודש, זה מצילים מהשריפה. שואלת הגמרא, מה זה כתבי קודש? נגיד סופר סתם לקח קלף, לקח נוצה, דיו, אמר לשם ייחוד וכתב בראשית ברא, ואז פתאום מקבל וואטסאפ, תעבוד החוף, זה עזב את הכל. שתי המילים האלה על הקלף זה ספר קודש? אז הגמרא אומרת ברגע שיש בו 85 אותיות.
גם יש בו שם השם?
לא, שם השם, אם יש אז לא. או בלשון הגמרא, אזכרות. אם יש שם השם, לא. אומרת הגמרא, אם יש בו 85 אותיות, זה ספר תורה.
למה 85?
למה 85? כי זה הספר הכי קטן בתורה. ישנם שני פסוקים בפרשת בהעלותך. אחד, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה וכו', והשני, ובנוחו יאמר קומה השם. אחד אנחנו אומרים שאנחנו מוציאים ספר תורה, אחד אנחנו אומרים שאנחנו מחזירים את הספר תורה. תספרו את האותיות, תגלו שיש בשני הפסוקים האלה ויש שם תופעה מעניינת, שני נונים הפוכים. לא נעשה עכשיו שיעור בהלכה, דיון גדול מאוד יש על שני הנונים האלה. המהרש"ל טוען שאסור לעשות את זה, יש לזה מקור בזוהר, יש לזה תשובה של הנודע ביהודה, יש לזה תשובה של המהר"א מלובלין, סוגיה שלמה. שואלת הגמרא, למה עשו את הסימניות האלה? בגמרא לא כתוב נונים, עשו סימניות. יש שם שתי דעות בתנאים. דעה אחת ששני הפסוקים האלה לא במקום הנכון, נעקרו ממקומם.
העברת על זה כבר
שנה שעברה. למה עקרו אותם? באופן עקרוני היו צריכים לפרשת הדגלים, בתחילת במדבר. למה שמו אותם פה בפעלותך? כי עכשיו מתחילות הפרשות הקשות, קורח, שלח, תבערה, כברות התאווה, כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. מי לקראת כאלה לכל הפרשנות, ומי לחרות שמו שני פסוקים כדי לתת לנו לנשום, כי הסיפורים של דור המדבר הסיפורים לא פשוטים. ואני שואל ריבונו של עולם, איך זה ייתכן? זה מתסכל. למדו בישיבה הכי טובה, ישיבה יותר טובה משר רבינו? ישיבה יותר טובה משר רבינו? יפה יפה. למרות שגם משה רבינו, אתם מכירים את המדרש בגמרא שהוא הגיע לרבי עקיבא וחלשה דעתו, הוא ישב, אז לכאורה הישיבה של רבי עקיבא יותר טובה, אבל עד שהוא שמע הלכה למשה מסיני. אבל אני שואל, מה קורה לדור המדבר? איך מסבירים את זה? אני חושב שיש פה יסוד מאוד מאוד משמעותי לנו, גם בהיבט הלאומי, גם בהיבט הפרטי, גם בהיבט האישי, גם בהיבט הזוגי, מה שאתם רוצים. תראו איך התורה מלמדת אותנו בין הפסוקים. את היסוד הזה כותב המהר"ל מפראג בספרו נתיבות עולם. נתיבות עולם, בחלק הראשון יש נתיב שנקרא נתיב התורה. בפרק הרביעי מסביר המהר"ל את הגמרא הזאת על דור המדבר. ואומר המהר"ל, אני אגיד את זה בלשון שלי, מה הייתה הבעיה המרכזית של דור המדבר? זה שהם קיבלו הכל עם כפית זהב תרתי משמע לפה. דור המדבר לא התאמץ בשום דבר. אם נחזור רגע לאוכל, מן לא צריך לבשל, מגיע מוכן, הכל מוכן. לא צריך לקנות בגדים ושמלתך לא בלתה. תחשבו, אתה קונה חליפה לחתונה וביום הנישואים ה-25 היא בארון כאילו קנית אותה אתמול בבוקר. אל תצלמו רגע, אמרתי את זה פעם בזה אולפנה, אמרו לי, מה, לא עושים שופינג? אחרי זה תוריד את זה בעריכה. בסור היום לילה. לא, לא. נעליים לא צריך לקנות, ורגלך לא בצקע. שוב, לא צריך כל שבוע, חודש ללכת לאדידס, לא יודע מה היום רץ, סקוני, לא יודע מה יש היום בשוק. לא צריך כל הזמן לקנות בגדים. במילים אחרות, דור המדבר לא מתאמץ בכלום. כתוב שענני הכבוד היו מיישרים להם את הדרך, הורגים להם חיות, עקרבים, נחשים, היו עושים להם מיזוג אוויר. לכן אנחנו יושבים בסוכה. נכון, יש מחלוקת בין רב לזר לרבי עקיבא, למה יושבים בסוכה? האם משום סוכות ממש או ענני הכבוד? נפסק להלכה, ענני הכבוד. כך פסק הטור, כך פסק השולחן ערוך. במילים אחרות, אומר המהר"ל מפראג, זה דור שמקבל הכל מוכן. אתם יודעים, יש גמרא במסכת עבודה זרה בדף י"ז עמוד ב' שמספרת סיפור נורא על יהודי שקוראים לו אלעזר בן דורדיה. והפלא הגדול שהגמרא קוראת לו רבי אלעזר בן דורדיה. והגמרא שמספרת שרבי אלעזר בן דורדיה היה שטוף בזימה. אם תרצו בימינו, הוא היה גולש באתרים שאסור לגלוש. היה נכנס למקומות באינטרנט שאסור להיכנס. ולא רק זה שהוא היה נכנס לאתרים שאסור להיכנס, כתוב שלא הניח זונה בקרחי הים שלא בא עליה. אני מקווה שאני זוכר נכון את לשון הגמרא. במילים אחת הוא היה מחפש את זה. השומע, וואי, שזה אתר שם שלא שמעתי עליו, רץ לשם, נכנס לדארקנט, לווייטנט, למה שאתם רוצים. עד שבאיזשהו שלב שם, תראו בגמרא, דף י"ז, במסכת עבודה זרה, מתואר שהוא עשה איזה מעשה עם מישהי ונכנסו בו הרהורי תשובה. הרהורי תשובה. ואז הוא פונה, יש שם תיאור שלם של הגמרא, הרים וגבעות, בקשו על הרחמים. אמרו, עד שאנחנו מבקשים עליך רחמים, מבקש על עצמנו, שם התיאור שלם. עד שהוא ישב, שם את ראשו בין ברכיו ואמר, אין הדבר תלוי אלא בי. יצא ובכה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן. שלום רבה. אומרת שם הגמרא במסכת עבודה זרה, כשרבי שמע את הסיפור הזה בכה ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. שואל הרבי מקוצק, הזכרנו אותו כבר כמה פעמים בפורום המכובד הזה, הרב מנחם מנדל מורגנשטרן, אחד מהאדמו"רים הפלאיים, באמת דמות של אמת, הוא לימים התלמיד שלו ייסד חסידות שנקראת גור, היום החסידות הכי גדולה בארץ. אז זה הרבי, זה קוצק. הרבי קוצק שואל, ריבונו של עולם, למה הוא בוכה? תראו איזה כיף, אתה יכול כל החיים לעשות עבירות ובשעה אחת לתקן את הכל. זה לא טוב? גדולה תשובה, שזדונות הופכים לו לזכויות. במקום שבעלי תשובה עומדים, תקים, אומר רבי ביקוץ, למה אתה בוחר רבי? מצוין, זה סיפור טוב, אופטימי. גם אם היית שטוף באתרים וראית מקומות שאסור ונגעת נגיעות שאסור, לא נורא, אפשר לצאת מזה.
הרבי ביקוץ שואל את מי?
שמה?
הרבי ביקוץ שואל את מי?
שואל את עצמו. שואל על הגמרא, שואל, אני לא מבין למה רבי בוכה. אומר הרבי מקוץ, כי יסוד חשוב. אומר, כי עולם שקונים בשעה אחת מאבדים בחצי שעה. כי לא התאמצת, לא עמלת, לא טרחת, אתה מאבד את זה ברגע. ולכן אומר המהר"ל מפראג, דור המדבר לא התאמץ בכלום. הוא קיבל הכל מוכן לתוך הפה. אוכל, מים, יש מהבאר של מרים, ענני כבוד, נעליים, בגדים, אוכל, הגנת האויבים, הכל הכל מוכן. הוא לא יתאמץ בכלום. אפילו בלימוד תורה הוא לא יתאמץ, כי הכל מגיע ממשה רבינו. אומר המהר"ל, תורה נקנית בעמל. נספר רגע שוב על הרב מקוצק. אז הוא מסופר עליו, החתן שלו קראו לו הרב אליעזר בורנשטיין, מקווה שאינני טועה בשם, ידוע בכינויו אדמו"ר מסוכוטשוב. יש לו שני, מה? שם ישמעאל זה הבן שלו. יש לו שני ספרים מאוד מאוד חשובים. אחד, ספר שאלות ותשובות חשוב מאוד בהלכה, שנקרא אבני נזר. והשני, כל מי שמכם לומד הלכות שבת, יש לו ספר על הלכות שבת, הוא הספיק לצערנו רק על 11 מהן, שנקרא עגלי טל. אז פעם סיפר האדמו"ר מסוכוטשוב לחותנו, לחמיו, לרבי מקוצק, שהוא ישב פעם על איזה סוגיה ולא הצליח להבין את הפשט בסוגיה, או ברמב״ם, לא הצליח, אז הוא בכה, ופתאום התגלה לו הפשט. אמר לו הרבי מקוצק, חס ושלום, סוגיה לא לומדים בבכי ולא לומדים בניסים, לומדים בעמל. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם עוד פעם. אומר המהר"ל, דור המדבר על פניו ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי והנביאים. הייתי מצפה שיהיו שם במדבר מיליוני יחזקאל, אבל השפחה נשארה שפחה. למה? כי לא התאמצה. אינו דומה שני תלמידים שיושבים בישיבת ההסדר סדרות, האחד הכל בא לו בקלות, קורא את התוספות ותוך 3 דקות מבין בדיוק מה הרב הולך להגיד בשיעור, וחברו שיושב שולחן לידו לוקח לו מהבוקר עד הערב, הוא שחורק שיניים, והוא פותח את הספר הזה ואת הספר הזה ומתייעץ ושואל והולך להברך והולך לרב, ורק אחרי 6 שעות הוא מבין את התוספות. אינם דומים שניהם, זה התאמץ וזה בא לו בקלות. שניהם יש לו זכות, אשרי זה שזכה, אבל יכול להיות שזה שהתאמץ שכרו גדול יותר. ולכן כשאנחנו מסתכלים, כל התורה כולה מלמדת אותנו, יש פה דור שקיבל את כל החבילה וראה דם, ראה צפרדע, ראה כינים, עבר בתוך הים, עמד במעמד הר סיני, ובכל זאת בהזדמנות הראשונה הוא זכר את הדגה שאחר במצב ריבונו של עולם. שמעת אנוכי השם אלוקיך, זה מה שמעניין אותך? דגה שאכלת במצרים, ואיפה אכלת שם חצץ? הכל בא בשעה, מאבדים את זה בחצי שעה. ולכן אומר שם המהר"ל בנתיבות עולם, המאמץ שאתה משקיע הוא למעשה הערך הגדול. ולכן כשאנחנו מסתכלים על דור המדבר, אנחנו מסתכלים על מציאות של ימינו, ואנחנו רואים, אנחנו לא דור המדבר, לא הכל הולך לנו בקלות. ולפעמים אתה מסתכל על המציאות ואתה אומר, ריבונו של עולם, למה ככה, למעלה, למטה, למעלה, למטה, למעלה, למטה? אבל מה שאתה עושה, אתה עושה ב10 אצבעות. אנחנו היינו מצפים שבהר סיני, המקום שבו עם ישראל ראה את הקדוש ברוך הוא, יהיה בית כנסת. הזכרנו את זה, אני חושב, פעם שעברה. אומר הקדוש ברוך הוא בתחילת ספר הדברים, רב לכם שבת בהר הזה, פנו סעו לכם, לכו תבנו את ארץ ישראל. וכל שתבנו יותר בעצמכם, זה יהיה יותר אמיתי, יותר שורשי, יותר טוב. ולכן דור המדבר מלמד אותנו שכשאתה בונה את עצמך נכון, וכשאתה משקיע מאמץ, אתה יודע יותר טוב להתמודד עם קשיים, והערך של מה שהגעת אליו הוא הרבה יותר אמיתי, וזה נותן לנו הרבה אופטימיות גם בחיים האישיים וגם בחיים הלאומיים. יש בחור ישיבה שיושב בישיבה ואומר, וואלה, תראה את ההוא ותראה את ההוא, אני לא מתחבר, זה הולך לי קשה והכל רע לי ומר לי. דע לך שזה מה שהקדוש בחור רוצה, זה מה שהקדוש בחור רוצה. צריך להגיד תודה, צריך להגיד תודה, זה מה שהקדוש בחור רוצה. ובחיים הלאומיים אנחנו מסתכלים ולא קל, ויש הרבה נגד הדת ונגד הזה, ויש מאבקים ויש זה. צריך לזכור שזה חלק מבניין הגאולה. זה לא אומר שצריך להיכנע לזה, כמו לא לחיינו האישיים. זה נכון גם בחיים של הנישואין. אולי אתם עוד חלקם עוד לא צעירים מדי, אבל אוטוטו, הרבה פעמים כשמתחתנים יש המון אווירה והכל טוב והכל יפה. אתם יודעים שיש פסוק שאומר וארסתיך לי לעולם. מישהו פה רוצה להיות מאורס לעולם? מישהו רוצה להיות מאורס לעולם? זה נקרא ביידיש פול גז בניוטרל. מה זה ארסתיך לי לעולם? נכון? מה זה ארסתיך לי לעולם? אלא שלב האירוסין זה שלב שבו אין מחויבויות, אין עדיין משכנתה, ואין תינוק בן חודשיים שבוכה בשתיים בלילה אחרי שחזרת גמור מהמילואים, ואין בעיות ואין פרנסה. אם תרשו לי לצטט את חנן בן ארי, החיים שלנו טוטי,
אבל לא אין אהבה,
נכון? ולכן באים ואומרים אנחנו מצפים שגם כשנגיע לחיי המעשה זה יהיה כאילו המשך של האירוסין. גם שיהיה לנו קשה למשכנתה, צריך לקום בבוקר, צריך לקום בלילה, צריך להתאמץ ולעשות פרנסה וללמוד וזה וזה וזה, נרגיש כאילו זה אירוסין. במילים אחרות, דור המדבר מלמד אותנו מה קורה כשמחפשים הכל עכשיו. שלום עכשיו, משיח עכשיו. חברים, בשביל דבר טוב צריך להתאמץ. זה מה שמלמד אותנו התורה. כל התורה, זה מה שהתורה מלמד אותנו. ועל פי זה אנחנו מבינים למה הם נפלו כל ארבע דקות. מעפילים, תבערה, קברות התאווה, קורח, מרגלים, זה דיכאון. לתת לנו שני פסוקים בשביל לנשום. כי מה שבא בקלות הולך בקלות. בוחר רבי ואומר, קונה עולמו בשעה אחת והוא מאבד אותו מחצי שעה. ולכן אם פתחנו ואמרנו, ריבונו שלנו, מסתכלים על דור המדבר ולא מבינים, התשובה היא ברורה, זה מה שקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. קדוש ברוך הוא רוצה שנתאמץ. מה היה יותר טוב אם היה עכשיו נפתחים השמיים והיינו שומעים את בת קול שאומרת לנו עכשיו תכניסו ארבע אוגדות לפה ושלוש אוגדות לפה, הכל היה יותר ברור. אמר קדוש ברוך הוא, לא, לא, חברים, אתם כשאתם תעשו את זה, זה יבוא מלמטה. זה נקרא התערותה דלתתה. היא תביא את ההתערותה
דלתתה.
ההתערות מלמטה. כן.
המדי מטר שנה שהם היו במצרים, זה לא לחכות לזה?
לחכות למה?
לא, הם היו 210 שנה במצרים.
נכון. נכון. חד משמעי, לצער. לא, נכון, נכון. אבל ב-210 שנה האלה לא כולם יצאו אחרי זה. מי שיצא זה רק הדור שהיה בשנים האחרונות. הוא הדור שלא ניתנה תורה? הוא הדור. עכשיו, באמת צריך לשאול, וזה הפרשנים עוסקים, למה היה צריך באמת ה-210 שנות שעבוד לפני לידתו של העם? וזה כשנתקרב לפסח, זה ה... כן.
זאת אני גם אחים זה שהנקות
נתן להם את כל ההלכות. אני חושב שזה בשביל ללמד אותנו.
זה למה דיבר גם...
תורה זה מלשון הוראה. כל דבר אנחנו צריכים ללמוד מהתורה. אני לא בא בתלונות, אני שואל איך חטאתם במרגלים, איך איך חטאתם בחטא העגל. אני אומר הכוזרי, לא אני, תראו איך הכוזרי, איך זה יכול להיות שהם חטאו בזה? אומר המהר"ל, כי זה בא להם בקלות מדי, אחרת אין לנו באמת הסבר על החטאים האלה. כן,
בעיקרון